שומעים?
גלץ הסקטים.
אנחנו אחראים גם על מערכות הקריאה לאנשי המילואים שלנו. והדבר המדהים, שזאת הייתה הפעם הראשונה שבעצם הפעלנו את מערכת הקריאה, אחרי שמבצענו גרסה לפני מספר חודשים, עוד קודם למלחמה. אבל המדהים ביותר היה שחלקם לא היה צריך לקרוא להם, הם פשוט באו. זאת אומרת, הסיפור הזה של מ-0 ל-100, סדיר ומילואים, כתף אל כתף, עם בהירות כל כך חדה של מה צריך לעשות, פשוט חדה קטעה.
סיליקון ואדי, המדריך לאקוסיסטם הישראלי.
ברוכים הבאים לסיליקון ואדי, האסקט שמספר את הסיפור האמיתי של ההייטק הישראלי. אני יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממרם, ואני שמח לארח היום את תת-אלוף יעל גרוסמן, מפקדת יחידת לוטם באגף התקשוב, בפרק מיוחד ליום העצמאות.
שמחה להיות כאן.
איזה כיף לארח אותך, המפקדת. מה נשמע?
מצוין.
את יודעת למה בחרתי לראיין אותך דווקא ליום העצמאות?
אני בטוחה שתשתף אותי בעוד רגע קט.
נכון. אז תראה, הפודקאסט שלנו עוסק בהייטק ובסיפור המלא של ההייטק, ובתור יושב ראש עמותת בוגרי ממרם, ובטח שבהיכרות ארוכת השנים שלנו, אני יודע כמה התרומה של יחידת לוטם היא ענקית לביסוס ההייטק הישראלי כמוביל עולמי. אפילו ראיינו את קודמך בתפקיד, את תת-אלוף עומר דגן, בפרק הראשון של הפודקאסט הזה. ואני רואה גם מהצד וגם קצת מבפנים את העשייה המטורפת ויוצאת הדופן של כל יחידות לוטם במהלך המלחמה, ואיזה דברים משוגעים החבר'ה הצעירים האלה, וחשוב להגיד את זה, הם צעירים כולם, או רובם, עושים שאולי על חלקם עדיין אי אפשר לדבר בהקלטה, ואפשר אולי לדמיין, והכל בהובלה דרמטית שלך. וחשבתי שזה יהיה משהו שנכון לנו לדבר עליו, לצל האקזיטים המשוגעים שהיו פה אפילו בחודשים האחרונים, דווקא לעשות זומין למה שקורה בצבא. אז מתחילים?
בהחלט.
7 באוקטובר, יום שבת, 6:30 בבוקר, איפה תחילת המלחמה תופסת אותך?
7 באוקטובר זה יום הנישואים שלי.
תאריך מורכב.
אכן, כנראה שמעתה ואילך יחגג בתאריך עברי. כפי שכולם מתעוררת לכל ההזקה, צריך להגיד שמערכות ההתראה במדינת ישראל אינן באחריות לוטם, ובשלב הראשון רגע כמובן מורידה את כולם לממד, ורגע אחרי מתקשרת עם היחידה לראות שכולם בסדר, ורגע מה אנחנו מתחילים להבין לגבי פרטי האירוע. צריך להגיד שאחת השאלות הראשונות זה האם זו הזקת אמת, או שאולי לא. די מהר ברור שזה המצב, אנחנו לא באיזה אירוע בשוגג. ולמעשה, תוך באמת כחצי שעה, פחות או יותר, ברור שהאירוע הוא אירוע מסוג אחר. לא עוד אירוע של ירי תמאס לעבר מדינת ישראל. ובשלב הזה מתחילים בעצם לגבש את האנשים שידרשו בעצם לקפוץ לבסיס. אני אזכיר שלקראת החגים אנחנו בדרך כלל בכוננות גבוהה, זה גם אפיין את החגים הללו, ובעצם כיצד אנחנו מביאים את האנשים הרלוונטיים בזמן מהיר, תוך וידוא שכמובן לא קורה דבר בדרך, ובמקביל מסייעים לקוחות בכדי לאסוף את תמונת המצב. אז הראשון זה מערכת בעצם ההתראה, ותוך לא הרבה זמן, בעצם כל מערכות הפוש שמאפשרות גם למפקדים וגם לנו לאסוף את תמונת המצב.
פוש זה פיקוד ושליטה.
פיקוד ושליטה.
נזכיר לנושאים נכון, שלו נכון. עולה בצבא.
בכדי באמת להבין מהי תמונת המצב. אני אגיד שתוך פרק זמן לא ארוך, מספר שעות, תמונת ההרג והנפגעים.
לא, כי גודל האירוע, את יודעת, כאילו, אני גם חשבתי על זה, ב-6:30 עד 7 בבוקר, אתה רואה פשוט ירי מסיבי, אבל לא מבינים את גודל האירוע. אני חושב שרק בצהריים אפשר להבין, אני זוכר את עצמי בבית, מנסה להבין מה קורה, ולקח זמן להבין את גודל הסיפור. אני מניח שבצבא ידעו יותר מאשר אנחנו בבתים, אבל גם המלחמה הזו הייתה קצת בשידור חי, כל הפתיחה שלה.
נכון. אז באמת באזור שעות הצהריים התמונה מתחילה להתבהר, ובהקשר הזה צריך להגיד שפוגשים אותנו כמה דברים מורכבים. אחד זה הסוגיה של הטיפול בנפגעים וחללים, במסות שלא ידענו כדמותן, אפילו לא מאז מלחמת יום הכיפורים. בוודאי ובוודאי כשמדובר גם בחללים שהם אזרחים. אז יש פה תהליך של חבירה מאוד מאוד עמוקה לרבנות הצבאית, וכמובן לאקה, בכדי בעצם לתמוך את מהלך הזיהוי. מהלך מאוד מורכב, אפילו לנו היה ג'וינט ונצ'ר בנושא הזה עם אנשי המילואים שלנו. אז זה רגע רכיב אחד, וכמובן גם בסוגיית הנפגעים. בנוסף, כפי שכולם יודעים, נפגעות לנו בעצם לא מעט תשתיות תקשורת. ובכדי בעצם לייצר שליטה חזרה בכל המיקומים, נדרש לעשות תהליך משמעותי של שיקום של אותן יכולות. אבל עוד קודם לשיקום היכולות, אנחנו נדרשים בעצם להעמיד יכולות אלטרנטיביות פרוסות, שמתבססות על כלים, פלטפורמות ועוד של יחידת חושן.
זה בעצם, כדי בעצם לאפשר לקוחות לתקשר אחד עם השני.
נכון, נכון. Okay. וגם להשיב את כל השליטה באותן נקודות, אותם מוצבים שלמעשה נפגעים למין השעות הראשונות.
וזה תוך כדי ירי, מסיבי.
חד משמעית.
אוקיי.
חד משמעית. הכל כמובן בליווי של האוגדה הרלוונטית ופיקוד הדרום, אבל חד משמעית, כן.
תגידי, זה בעצם לקחת ארגון... אנשים לא מכירים, אנחנו גם מדברים על מספרים מדויקים כמובן, אבל מדובר על ארגון של אלפי אנשים, אחת היחידות הגדולות, הטכנולוגיות בצהל, זה לקחת ספינה גדולה, אני מניח שאומנם הצבא בדריכות, אבל הארגון הוא מנומנם, שבת, חג, אנשים, בטח חלק מהאנשים בחול, זה לקחת ארגון מ-0 ל-100, זה לא להגיד לו, בואו חברים, אירוע קצר, יומיים מסיימים, זה לא צריך את כולם. זה פה היה ממש... אני גם חושב, ואני נזהר להגיד את זה, אני לא חושב שהיה כזה אירוע בסדר גודל כזה, שיחידת לוטם התמודדה איתו ever, ב-20 שנה שהיא קיימת כיחידה, לאורך זמן, זה מלחמה מאוד ארוכה. איך עושים את זה?
אני אגיד כמה דברים בהקשר הזה. אחד, זה לקחת ארגון מ-0 ל-100, ומה שמדהים בארגון הזה, זה שזה היה ברור לכולם. אין שאלות. הסיפור הזה של להבין למה אנחנו כאן, וכל אחד בעולם התוכן שלו, זאת אומרת, אם זה חללים אז חללים, ואם זה אש אז אש, ואם זה פוש אז פוש, ואם זה בתקשורת אז תקשורת, ואם זה ביכולות שלנו בענן בענן, לא היה צריך להסביר. זו גאווה אדירה, אני אומרת לך את זה, ואני אומרת את זה כשבעצם יש לי צמרמורת, גאווה אדירה לדעת שיש לך מרמת החייל הצעיר או הצעירה, ועד רמת המפקד האלוף משנה, שפשוט הכל ברור, הכל ברור, וכולם נרתמים מיידית. הדבר הנוסף שאני אומר, לא אמרתי קודם, שאנחנו אחראים גם על מערכות הקריאה לאנשי המילואים שלנו. והדבר המדהים, שזאת הייתה הפעם הראשונה שבעצם הפעלנו את מערכת הקריאה, אחרי שמבצענו גרסה לפני מספר חודשים, עוד קודם למלחמה. אבל המדהים ביותר היה שחלקם לא היה צריך לקרוא להם, הם פשוט באו. זאת אומרת, הסיפור הזה של מ-0 ל-100, סדיר ומילואים, כתף אל כתף, עם בהירות כל כך חדה של מה צריך לעשות, ואיך זו העת שבה בעצם או אליה נערכנו ותרגלנו מקרי קצה, פשוט חדה קטר. וזו גאווה אדירה לעמוד בראש ארגון כזה, צריך להגיד ולפרגן גם לקודמי, לעומר, שזה מתחיל מזה שזה קורה כבר לאורך שנים, תהליכי התרגול, גם אם לא פגשנו משהו בהיקף הזה, ב-23 שנים האחרונות. חד משמעית, זה אירוע מטורף, ואני חושבת שרגע זו זכות אדירה וגאווה אדירה לעמוד בראש ארגון כזה. אני אגיד שאנחנו כן רגע מגבשים את התהליכים שבהם נכון לפעול, כדי באמת לעשות את זה בצורה שהיא אפקטיבית, כי זה לא חוכמה רק להביא את כולם ולהיות שם. החוכמה היא איך מדייקים או ממקדים את העשייה למה שנדרש. זאת אומרת, אם ההתחלה היא שיקום, התראה, חללים, קריאה, פוקוס. אם בהמשך רגע אנחנו מוסיפים יכולות שתכליתן בעצם לסייע לקוחות להיערך לקראת שלב התמרון ברצועה, שגם הוא, עוד רגע נדבר על זה, מעולם לא פעלו כל כך הרבה אוגדות ביחד, סדיר ומילואים, בתא שטח כל כך מצומצם. איזה פתרונות תקשורת צריך?
כן.
איזה פתרונות פיקוד ושליטה צריך? זאת אומרת, הסיפור הזה של רגע למקד את האנשים בהתאם לשלבים...
אולי נסבר את האוזן של המאזינים שלנו, כי נראה לי שאנשים לא מבינים את המשמעות של זה. אבל בעצם בכיבוש הרצועה הפיזי שהיה צריך לקיים, כדי בעצם להכניס את הכוחות המתמרנים פנימה, היה צריך לאפשר להם לתקשר בינם לבין עצמם, למעלה למטוסים, מלאטים וכו', כוחות חיל האוויר, המודיעין, חיל הים, כולם היו צריכים לדעת לדבר בשטח שבעצם לא פרוסה בו תקשורת, אין בו כלום. והיה צריך בעצם, אם אני מבין נכון, גם אני לא איש תקשורת בסופו של דבר, היה צריך בעצם להפוך את הרצועה לשטח, לתת תקשורת, שיודעים להעביר בו מידע מסווג ולשמור עליו גם, להצפין אותו.
נכון, אז אני אגיד ככה, אנחנו קוראים לזה רשות המרחב, חלק מכינון המרחב יש בו בעצם שלב של רשות המרחב, ובאמת, כשנערכים בעצם לצאת לתמרון, אז יש פה איזושהי שבירת פרדיגמה שאומרת איך לוקחים את המערכות הניידות שלנו, הסלולריות שלנו, ובעצם מרשתים באמצעות תחנות בסיס נייחות ונפרסות, עם כל מיני פתרונות לקישור לאחור, שעליהם פחות אוכל לדבר כעת, כדי באמת לרשת את המרחב עם תנועת הכוחות. זאת אומרת, אין מצב שבו לקוחות אין בעצם תשתית שפוגשת אותם לאורך כל הדרך. ואני חייבת להגיד שאם לפני השבעה באוקטובר זה היה משהו שידעת לתת לבטש, ושמחת עליו בצורה כזו וכזו, היום אין מפקד שלא אומר לי, אין מצב. זה כאילו מבחינתי תנאי הכרחי בכלל לפעולה צבאית. ואני אוסיף לזה עוד דבר, עוד פרדיגמה משתנה, כיוון שאנחנו בעצם מנגישים עוד ועוד יכולות אפליקטיביות לניידים המוצפנים. זאת אומרת, עשינו פה איזושהי קפיצת מדרגה שנקרא לזה בישול, בישלנו אותה ככה לקראת השלב הזה, אבל היא לא הייתה מבצעית עד תום, ובעצם עשינו אקסלרציה מטורפת גם של פיתוחים למובייל, גם של פתרונות של איך בעצם מאפשרים את תהליך הפיתוח הזה בצורה שיחסית סימלסית, וגם רישות מרחב בצורה סופר משמעותית, תוך התחשבות בכל המורכבויות הספקטרליות ואחרות, בכדי באמת להבטיח שלקוחות יהיה תקשורת בכל מקום שהם יצטרכו לפרוס. אני אגיד אפילו יותר מזה, היו מקומות שבהם הודות לאבני הבניין שממש פיתחנו, יכולת ממש לפתוח בית עם כל היכולות שאתה רוצה, עם הזיטיוב ועם המפית ועם רגע רדיו אובר איי-פי ועם הצייד ועם כל מה שרצית, ממש יכולת לייצר חפק שליטה מבוסס על תקשורת סלולרית.
אז רגע, הזכרת פה כמה תוכנות שלדעתי המאזינים לא מכירים, אבל עוד שנייה אני אגע בהם. את מתארת פה על אפשר להגיד מעטפת דיגיטלית שעוטפת את הכוחות, אבל הייתי רוצה דווקא להקשות, כי אחת הביקורות שהותחו בעצם בצבא בסביב השבעה באוקטובר, זה שהוא שמח יותר מדי על טכנולוגיה. ושהטכנולוגיה, ואני ממש זוכר איזשהו ציטוט כזה, שהטכנולוגיה בגדה בסיפור ולא סיפקה את הסחורה. את שותפה לדעה הזו?
אני חושבת שטכנולוגיה עושה מה שטכנולוגיה עושה, אבל היא לא עומדת בלתה. והסיפור הזה של back to basics, של בעצם לעשות את התרגולות הבסיסיות שמאפשרות הגנה ואחיזה במרחב, אין בוודאי כורח שנכתב בדם. הטכנולוגיה לא עומדת בפני עצמה. הטכנולוגיה היא כמו אומנות, אתה עושה בה שימוש בהתאם לצורך. אני חושבת ש עוד יתוחקר ונתחקר מה עמד ועבד יותר ומה עבד פחות. נשאיר את זה לשלב התחקירים שכבר החלו למעשה. אבל אני חושבת שהחיבור שבין אדם לטכנולוגיה, בשילוב של תהליכים בסיסיים שנדרשים להיעשות על בסיס קבוע, כמו שאנחנו עושים על בסיס קבוע פתיחות ציר, אז פתיחות ציר במובן הרחב ביותר, השילוב בין הדברים הם מה שיאפשר לנו לפעול בצורה שהיא באמת מלאה ומשולבת. ומאחר שאנחנו לא פועלים רק כנגד רובוטים או בוטים, אלא כנגד אנשים, נדבר בנפרד על האכזריות שלהם, אז יש כאן בעצם תשלובת שחייבת להתקיים בכדי שהדבר הזה יעבוד באופן מלא.
כי תיארת משהו מאוד מעניין, כי באיזשהו מקום, כשדיברת, אז אמרתי לעצמי, מצד אחד הייתה ביקורת על הטכנולוגיה, מצד שני, אני חושב שהמפקדים בשטח מבינים שהטכנולוגיה היא בעצם מעצימה אותם ונותנת להם הרבה יותר כוח, גם אגב להגן על החיילים שלנו בסופו של דבר, באמצעות המערכות הדיגיטליות שעוטפות אותם, עוזרת לצבא אולי לעשות יותר בפחות, תוך כדי הגנה על חיי אדם. משם זה בעצם קפץ לי, כי במקום שאין בו אמון בטכנולוגיה, אז לא מחפשים אותו יותר.
חד משמעית. אני אגיד לך שאפילו כשאתה מבין שאתה יכול להתבסס על הטכנולוגיה, ואתה יודע להטיל אותה על מקומות שאולי הם לא היו שם קודם. דיברת על היכולת להגן על החיילים. אז סיפרתי לך שהדבר הראשון שבעצם עסקנו בו זה מערכות ההתראה לעורף. אבל אין עורף בעזה. עכשיו, מה אתה עושה למול החיילים שלנו? כיצד אתה מטריע בפני אפילו פצמרים בתוך המרחב, או חלילה רחפנים וכולי? בעצם שילבנו יכולות שהתבססו על ליבת ההתראה, והרחבנו את הפוליגונים בכדי לפגוש את הכוחות
בשטח.
זאת אומרת, הסיפור הזה של לחבר את הטכנולוגיה באופן הדוק לצורך, להקשר, לפעולה המבצעית, הוא אדיר. וגם המפקדים בשטח, כפי שאמרת, ממש מבינים את זה וממש דורשים את זה מאיתנו. והעובדה שיש חיכוך, והחיכוך מייצר למידה, הוא הסיפור הגדול. כי ככל שיש אבני בניין משמעותיות שניתן לבסס עליהן עוד ועוד יכולות, וזה פוגש חיכוך עם דרישה מאוד מאוד קונקרטית, ניתן לעשות המון דברים.
תראי, לא אתם מציינת ב-21, נכון? משהו כזה. בסופו של דבר, היא צבר של 6 יחידות מבצעיות, ועוד בית הדרכה, בית הספר מקצועות המחשב של אמרם. מותר לדבר רק על 5 יחידות, אז נזכיר אותם רגע. אמרם היום היא יחידת התשתיות לענן והתשתיות המבצעיות של הצבא, מצפן, בית התוכנה.
אני אתקן אותך ואגיד שהיא גם אחראית על עולמות ההגנה בסייבר האופרטיבי, על הפלטפורמות והרשתות שהן באחריות האגף.
חשוב. מצפן, בית התוכנה המבצעי, שחר, בית התוכנה לאזורי הדיגיטל, מעוף שמובילים את הפרויקטים ההנדסיים, יחידת חושן, שהיא יחידה מפוארת, שחרית, נראה לי, מאז קום המדינה, על כל סוגיות התקשורת. בסופו של יום, כל חייל בצהל, לא משנה אגב אם הוא בעזה או בעורף, לא משנה לאיזה כיוון הוא מסתכל, למה, למטה, הצידה, על המחשב שלו, על הסלולר שלו, הוא רואה מערכת שפותחה תחת הכנפיים שלך.
או של קודמיי, כמובן.
שלך כתפקיד.
כן.
אבל אם מסתכלים עכשיו 7 חודשים פחות או יותר אל תוך המלחמה הארורה הזו, מה ההישגים הכי משמעותיים של יחידת לוטם? דיסקרנו מקודם אולי את הכינון, את הרישות של עזה כמרחב דיגיטלי, אני מניח שזה משהו גם כן שלא קרה אף פעם, וזה גם משהו כזה, אבל מה הם באמת ההישגים המובילים?
אני חושבת שמה שיפה להגיד זה שבעצם ההישגים המובילים משתנים עם המלחמה ועם הצרכים של המלחמה. זה סיפור של רלוונטיות. אז באמת ההתחלה היא רישות וכינון המרחב בצורה יוצאת דופן. וכל הזמן דיוק מערכות ההתראה בשילוב עם פיקוד העורף, כיוון שהאיומים מקבלים טוויסטים. אם היינו צריכים ככה תזכורת לעניין הזה, חווינו אותה לפני כשבוע ימים.
היו גם אתגרים במערכות ההתראה, אפליקציה שפותחה ותוקנה וסודרה, נכון? היה באתגרים של עומס מטורף.
גם אתגרים שקשורים בעומסים, אל מול צבר בעצם המסרים שהיו צריכים להגיע, גם ההנגשה שלהם לאזרחים במובייל, והעובדה שאנחנו עובדים עם 2 מערכות הפעלה, אנדרואיד ו-iOS, ורגע זה חייב אותנו לעשות דברים שהם מעט שונים, גם כדי להתמודד עם ההיקפים, ועשינו את זה תוך כדי מלחמה, והיום אנשי האייפון נהנים אפילו מהתראה מוקדמת יותר.
נכון, אני עד.
ועוד ועוד דברים שפוגשים גם את עולמות המדיה, הטלוויזיה, הרדיו וכולי, אז חד משמעית גם הסיפור של ההתראה והקשר הזה עם העורף הישראלי, שדרך אגב, היו לו עליות ומורדות לאורך 7 חודשים האחרונים, כפי שאנחנו מבינים, אז גם זה היה מרכיב מאוד משמעותי. בשלב מסוים אנחנו פוגשים באופן מאוד חזק את עולמות האש המערכתית, עם שורה של יכולות שבעצם אנחנו מפתחים, איזושהי מערכת שנקראת מערכת Hunter Tide, שמאפשרת לנו בעצם לטפל בחוליות אל מול צבר מידע שמגיע, מערכת שמבוססת על פלטפורמה מפתית, מפית, שבעצם יודעת לקבל שכבות מידע מכלל הזרועות. אני חושבת שהסיפור הגדול הוא גם שלראשונה נהננו באופן מלא מהעובדה שיש היום פלטפורמת או תשתית אינטרנט מבצעי, והיא בעצם מקושרת לכלל הזרועות, ולמעשה אנחנו, כל זרוע יודעת לפתח את היכולות הייחודיות לה, ואנחנו יודעים להנגיש אותן על גבי תשתית מפתית כשכבת מידע. ואז בהתאם למידור וצרכים מדויקים, אתה יודע בעצם לצרוך את השכבה ש...
שמתאימה לך.
בדיוק.
אני חושב שאנשים לא מבינים את זה, אבל את מדברת על זה שהזרועות יודעים להעביר מידע אחד לשני, וזה נשמע לכולם כנראה מאוד הגיוני, כי זה צבע אחד, אבל אם נקפוץ לא יותר מדי שנים אחורה, 20 שנה אחורה, היכולת הזו לא הייתה קיימת בכלל. כל זרוע בצבא התנהלה באופן עצמאי מבחינת תשתיות המחשוב, ולא היה ניתן להעביר מסרים בין זרועות, אלא במקרים מאוד מאוד נקודתיים. אז זה מהפכה אמיתית, כמו המהפכה הזו שמאפשרת את השיח הזה, זה משהו מטורף.
אני חושבת שאולי הדבר הכי מדהים, לפני שבוע וחצי, מקווה שהוא יסלח לי, נפגשתי עם רמת חיל האוויר, וכשאני יושבת איתו בפגישה, ועל השולחן שלו פרוסות מערכות... הקרגו והמפית וההנטר והצ'אט, ומסביר לי שזה חלק בעצם ההוויה שלו, לצד כמובן מערכות תמונת שמיים.
שמפותחות על ידי יחידת אופק, שהיא גם נולדה
מתוך ממרם. נכון, נכון. זה בעיניי מדהים. ואני גם חושבת שהעובדה שהתפתח כאן מערך תוכנה ומידע, ואנשים מדברים אחד עם השני, וחיים בקהילה שגם מעבירה תוכן, מידע, רעיונות לפיתוח, ויש עוד הרבה מה לעשות, חשוב להגיד, כדי שבאמת הכל יפעל ויתחבר מהבסיס, מההתחלה, אני חושבת שגם זה מביא עוצמה אדירה, אדירה לצהל של 2024.
הזכרת את מפית ואת אנטר, הם בעצם מערכות שפותחו במלחמה.
אז
או שאולי על בסיס משהו קיים, אבל הפיתוח המסיבי שלהם קרה במלחמה.
נגיד שאפילו מפית, לכאורה עד היום, עוד מטמיעה את עצמה, כי לא היה אקט של מבצוע אמיתי, פשוט הייתה כל כך ברורה לשימוש, ולכן באמת הוטמעה באופן עצמאי תוך כדי המלחמה. ויש עוד מערכות נוספות, על חלקן אני פחות יכולה לדבר מטעמי הסיווג, אבל יש לא מעט יכולות, וצריך להגיד שחלק מהדברים שבעצם עשינו, משום שבעצם נאגר הרבה מאוד מידע, זה בעצם פלטפורמות שמאפשרות לנו לאחסן, לשמור ולהתחיל בעצם למצות גם לשיקולי תחקור לאחור, אבל לא פחות חשוב מזה, גם כדי להנגיש מידע יותר מדויק. עוד דבר שאני אוסיף זה שבעצם במעוף קיימת תוכנית החוזי, ולמעשה החוזי שכבר יושב בכלל הרשתות מונגש גם הוא, ואתה יכול בקליק ימני, זה דומה גם לעולם האזרחי, לצרוך חוזי בהתאם בעצם לפלטפורמה כזו או אחרת שפועלת במרחב שעליו אתה מסתכל. זאת אומרת, יש כאן איזשהו שילוב בין יכולות של הנדסה, תוכנה, מידע, וכל זה עטוף בהגנה בסייבר, ולכן היה לי חשוב גם להתעכב על ההקשר הזה. ושוב, זה מאוד מאוד מתפתח עם השלבים של המלחמה. עכשיו, אחד הדברים שעשינו זה שהבנו שבעצם רבות מהמערכות האלה פותחו בעצם לדסטופ שלך, אבל הבאנו יכולת מטורפת למובייל. שוב טרנספורמציה, וכעת יש ממש מערכות שהן מערכות לא מומחה ספציפי, אלא מערכות רחבות יותר, שאנחנו בתוך מספר שבועות...
הנגשתם אותם.
ננגיש, את חלקם כבר הנגשנו, ואת חלקם ננגיש למובייל. שזו השתנות של ממש.
שגם זה צריך להגיד למאזינים, בעצם מפקדים הם הולכים עם מכשיר סלולרי אנדרואיד,
נכון.
נכון? שהוא בעצם מכשיר צהלי מוצפן, שהם יכולים לקבל בו מידע, להעביר בו מידע, לצלם, להתנהל בו כמכשיר סלולר אולי קצת יותר כבד, לא?
לא, אבל, לא.
גם לא?
הנה, אני ככה טוב ובתיק בעצם, אבל ממש יותר קל מזה.
הבנתי.
אז
אוקיי.
ממש...
אולי יצא לי להתחיל להתחרות בשוק האזרחי בטלפונים.
כנראה שיקח קצת זמן, אבל אין ספק שזה שינוי של ממש, ובאמת מאפשר לנו לעשות כן. דברים יוצאי דופן.
את יודעת, הזכרת מקודם שאתם התחלתם לעשות תחקירים, והצבא בטוח עוד יתחקר את עצמו ארוכות על התהליכים. לא רק אגב, אני לא חושב שרק על השבעה באוקטובר, אלא גם הייתה פה סיטואציה חריגה, וצריך באמת ללמוד ממנה הרבה, גם אם היא תקרה פעם הבאה בעוד 7-10 שנים, מקווה שאף פעם, אבל צריך להיות מוכנים. היום שאת מסתכלת אחורה, בתוך השבעה חודשים האלה, איזה דברים, או שני דברים משמעותיים, שאת היית אולי היום עושה אחרת, או מסתכלת קדימה ומבינה שאולי הייתם צריכים, לא יודע מה, לקחת קצת שמאלה או קצת ימינה, בשביל שזה יהיה יותר טוב?
הייתי אומרת ש... יש כמה דברים שהם מאוד מאוד בולטים. אחד, חשיבות אבני בניין הנדסיות, שאפשר לפרוס אותם בצורה סקלבילית, והחיבור לטכנולוגיות אזרחיות ככל שניתן לאמץ אותן. זה מאפשר קפיצה מטורפת בפרק זמן קצר, ונהננו מזה.
תשתיות אזרחיות, כוונה נניח ענן ציבורי או דברים כאלה?
לא, גם טכנולוגיות שהן, גם במסגרות של עננים פרטיים, לא את הכל אתה מפתח בבית, חלק מהדברים אתה לוקח, חלק מזה אתה עושה סוג של best of breed, ובאמת היכולת לעשות את זה היא חשובה. אני כן אגיד, לצד הדבר הזה, שדווקא העובדה שאנחנו מחזיקים ידיים עובדות בתוך הצבא, זאת אומרת מפתחים, אנשי הנדסה, אנשי מידע, מאפשר לנו לעשות דברים מהר, כי הם מכירים באופן הדוק את הצורך המבצעי. ולכן אני אומרת, תשתיות, ככל שניתן רגע אזרחי, סקלבילי וכולי, פיתוחים, פנטסטי שיש ידיים עובדות, ויש בתי תוכנה והנדסה סופר מוכשרים, הגם שהם צעירים, ובאמת זה מאפשר לנו להקפיץ את היכולות בצורה מאוד מהירה. אבל המשלים של זה אנשי המילואים. פה גם אתה נכנס לתמונה. נכון. אנשי המילואים והיכולת לייצר את החיבור הזה של סדיר ומילואים בפרק זמן קצר, שגם חיים את היחידה. זה אולי תובנה, כי פחות חיינו את היחידה בסיפור המשותף. קומץ של אנשים כן, אבל הרוב לא. הסיפור הזה של החיבור וכמה הוא יכול באמת להקפיץ אל מול כל האתגרים שאנחנו נדרשים אליהם, ומנגד גם אל מול כל היכולות שקיימות במרחב האזרחי, זאת תובנה נוספת אדירה, ולכן אנחנו עתידים יחד להקים את השביעית, כבר עובדים על זה תקופה, כדי באמת להביא ערך מוסף אדיר לעוד יחידה, שתהיה מכפיל כוח באמת ברמת הארגון.
נכון, זה בעצם, נספר למאזינים, זה בעצם יחידת מילואים חדשה, שתהיה יחידת קומנדו טכנולוגית.
נכון.
ואנחנו נאפשר גם לבוגרי ממר"ם וגם לא לבוגרי ממר"ם, שכבר לא עושים אולי מילואים סדירים במערך הקרבי, והם בתפקידי מפתח בהייטק הישראלי, לבוא ולעזור באמת במשימות נקודתיות, קצרות יותר, ארוכות יותר, אבל בדברים שהיחידה תצטרך, ולעזור לדחוף בעצם את הסצנה הטכנולוגית, נקרא לזה, המבצעית.
נכון. אז ככה, כדי לסכם את הדברים, אמרתי, אבני בניין הנדסיות, החיבור הזה של איפה שאפשר להתבסס על טכנולוגיות, מדף, אזרחיות, ולאפשר את האקסלרציה הדרושה, הסיפור של בתי הפיתוח כעוצמה מטורפת, מטורפת, אנשי המילואים. ואני רוצה גם לומר עוד דבר על, על הסיפור של חושן. הסיפור של יכולת שמתבססת גם על גדודים ומאפשרת לגעת במפקדים בקצה, וגם להעביר חזרה לנו בהקשר הרחב מה נדרש, איך נדרש, ולהיות שם בכדי לכונן את המרחב, ואז גם להנגיש את היכולות המתקדמות מבוססות הדיגיטל והדאטה, זו עוצמה מטורפת. והעובדה שבעצם אני קוראת ללוטם סוג של one-stop shop, מרמת הקצה ועד רמת התוכן הכי מורכב שנדרש, זו עוצמה נהדרת שמתבססת בסוף על אנשים מדהימים, בסדיר ובמילואים, ועל טכנולוגיות סופר מתקדמות באדג' באמת הטכנולוגי, שמאפשרות לבנות על פני הדברים האלה את מה שנדרש בהתאם לצורך.
תגידי, הזכרנו מקודם את המערך הקרבי, אבל חושבתי שזה דווקא הזדמנות אולי לדבר על זה קצת, כי בשנה וחצי האחרונות אנחנו רואים שילוב של קרביים בעצם ביחידות שלנו, במסלול אלפא, ו... אולי מילה על זה? למה משקיעים בזה כל כך הרבה אנרגיה?
אני חושבת שלפני קצת יותר משנה, היה סיפור של רגע מה קורה באמת עם חבר'ה מהמערך הקרבי, ובאיזו מידה צהל נותן להם כלים בכדי אחרי זה להשתלב במרחב האזרחי, אחרי תרומה משמעותית למדינת ישראל. וכבר אז בעצם נעשתה השתנות בתוך בתי הדרכה שלנו, וגם כאן צריך להגיד שהעמותה לקחה חלק, עמותת בוגרי ממר"ם, ובאמת הרתמות מלאה לצד עמותות נוספות, בכדי באמת לייצר תנאים של למידה, חיכוך, הכשרה, ואף התנסות בתוך היחידות הטכנולוגיות, באופן שאחת יכולת שיבחרו בעצם לעבור מסלול, ובעצם להישאר איתנו להמשך הפיתוח בצבא, אבל גם אם לא, זאת תהיה הזדמנות שלנו להוקיר להם תודה והערכה בהקנייה של כלים וניסיון לקראת היציאה לשוק האזרחי. והתוכנית הזו בעצם יצאה לדרך לפני סדר גודל של שנה וחצי, נכון. פלוס מינוס. וגם לאורך המלחמה בעצם היא חזרה, לעולמות האנליסטים, לעולמות הדב-אופס, ובאמת אנחנו רואים יותר ויותר חבר'ה שבעצם חוזרים אלינו אחרי סיום שירות הסדיר, ולאחר הכשרה משתלבים ביחידות. מיותר לציין איזה ערך מוסף הם מביאים מהידע והרקע להקשר המבצעי, אבל באותה מידה אני חושבת שהחיכוך שלהם עם אנשי הפיתוח הטכנולוגי מאפשרת להם בסיס יפהפה לעשות התפתחות נוספת בכיוונים שיאפשרו להם בעתיד, בין שבצהל ובין שבמרחב האזרחי, להתפתח, לעשות, ללמוד, ולנו להשיב להם תודה על תרומה באמת יפהפייה לביטחונה של מדינת ישראל.
אני מסכים, אני חושב שזה אחד הדברים היותר חשובים שהצבא קידם בשנים האחרונות, ומובילים את זה מנהלת שער לעתיד, וגם זה וגם לוחמים להייטק באמת מאפשר, אולי אי אפשר להחליף את השירות הקרבי, כי בסוף, הנה, אנחנו רואים שאנחנו צריכים את האנשים האלה בשטח ואת הלוחמים המטורפים שיש לנו בישראל, אבל גם צריך לדעת לעזור להם לסלול דרך מהירה ממש על ההייווי הכי גדול שאפשר לייצר בשביל להכניס אותם להייטק, ובאמת דרך ממרם, זה גם קורה אגב חשוב להגיד אצל חברנו ב-8200, מסלול שהוא בעיניי סופר חשוב ויוקרתי, הוא לא רק נותן להם אגב את ההדרכה, ואפילו לא רק את ההתנסות, הוא מכניס אותם לעוד קהילה מאוד מאוד חזקה, לקהילה שהיא משפחה טכנולוגית, ותהיה איתם גם ביום שאחרי. אגב, תראית, במהלך תקין של פרק איתך, היינו כנראה פותחים את השיחה בזה שאת אישה. וזה, אני לא, אף פעם לא יודע אם את אוהבת את זה או לא אוהבת את זה, אבל זה בדרך כלל המציאות ברעיונות, כי אין הרבה את אלופות בצהל, ואומנם לאורך השנים כן נוכחות. את תת אלוף מפקדת לוטם השנייה ב-20 שנים שהיחידה קיימת. לפני שנדבר רגע על מה קורה אצל נשים בתוך לוטם, איך זה להיות תת אלוף אישה בזמן מלחמה? אירוע שהוא במרכאות, אני לא יודע אם המאזינים לא רואים אותנו בהכרח, אבל אני עושה במרכאות אירוע מאוד גברי, מלחמה.
לא חושבת. אני חושבת שיש מלא נשים במלחמה הזו, מדרג הפרמדיקיות,
והשריונריות,
וקשרגיות, צינות קשר גדודיות, ולוחמות שעושה דברים מדהימים, ואני חושבת שהסיפור הזה של אישה במלחמה, לא יודעת, אני ככה מרימה גבות ואומרת, מה ההבדל?
זה הפך להיות קטע מאוד משמעותי במלחמה הזו, אני לא זוכר את זה מאירועים קודמים, אבל אולי כי באמת היה צריך התגייסות מטורפת, וזה לא היה מבצע נקודתי, נשים הפכו להיות בפרונט.
אני חושבת שבשנים האחרונות יש השתנות, ואני חלילה לא שמחה על המלחמה הזו, מלחמה שנכפתה עלינו. אבל אני חושבת שהמלחמה נתנה מקום לבטא את העוצמה והערך של כל אותה נשים בכל המערכים, באמת באשר הם, ואולי הורידה או צמצמה הרבה מאוד סימני שאלה, ובעצם חידדה את סימני הקריאה. אני חושבת שאין הבדל בין נשים לגברים. בהקשר הזה, לצידי ישנן לא מעט תתי אלופות, לא הרבה, אבל אלה שנמצאות כעת, רמתית פיקוד העורף, והקמשרית, ואנחנו רואים גם את המסקצית של הנשיא, ועוד ועוד ועוד, שעושות דברים באמת יוצאי דופן, גם בתרומה מאוד קונקרטית למלחמה, גם בסיוע לנשים נוספות, היועלם למשל, או במערכת המשפט, שמזכירה שבראשה עומדות שתי אלופות, הפצרית ונשיאת בית הדין, הן שתי אלופות יוצאות דופן, נשים סופר מרשימות, סופר מובילות, ואני מרגישה מאוד בטוחה כשהן שם, בהקשר ההתבוננות המערכתית והמשפטית כמובן. אני לא חושבת שיש עניין בהקשר הזה, ואני חושבת שהמלחמה הזו נתנה באמת, יש משהו במדים שלא מבדילים בין נשים לגברים, כולנו יחד. ואני חושבת שכל אחד גאה היום ללבוש את המדים כשהוא קם בבוקר, ואני חושבת שזה מייחד את הסיפור. זאת אומרת, זה בכלל לא משנה אם את אישה או גבר במובן הזה, תעשה ותיתן או תעשי ותתני את כל שביכולתך למען מדינת ישראל ולתכליות שעליהן את אמונה. ככה אני רואה את זה.
מתי, אתם אמרו לי לשאול אותך, מתי ישנת? מהשבעה באוקטובר. כל אחד ייתן את משהו, את משהו נותן.
אני פחות חובבת שינה כידוע.
כידוע.
לא, ישנתי, ישנתי כשצריך, ופחות ישנתי כשצריך.
קוראים לזה פאוור נפס. אני עשיתי בדיקה, אז אמרנו קודם, את מפקדת לוטם השנייה, סך הכל, בתוך 20 שנים שהיחידה קיימת, ואם הלכנו ובדקנו, לקחתי את יחידת ממרם כדוגמה, כי היא בעצם מציינת 65 שנים, ממש עכשיו, מתוך 10 המפקדים האחרונים של ממרם, 5 מפקדים היו נשים, היו מפקדות ב-25 שנים האחרונות. בעצם מפקדת ממרם הראשונה הייתה כשאני התחלתי את קורס תכנות מירי קדמיאל, עלה מירי קדמיאל. אבל כדי לסבר את האוזן, ב-40 שנים הראשונות של היחידה, 100% גברים, לא היו מפקדות בכלל. ואז אנחנו קופצים ל-2024, ויש תחתייך 4 אלופות משנה, נכון? מפקדת ממרה, מפקדת יחידת שחר, מעוף
וחושן,
מתוך סך הכל 5 אלמים.
נכון.
מה קורה?
קודם כל אני חושבת שזה, זה כן במידה מסוימת תור הזהב במובן הזה, כי שוחחנו ככה לפני הפרק ואמרנו שצריך להסתכל רגע אחורנית ולראות גם מה מצבנו ברמת הסעליות והרסניות והסרניות וכן הלאה וכן הלאה, וכל הזמן להחזיק את זה, כי זה עניין שצריך לעבוד בו, הוא לא קורה רק מעצמו. גם אם בשערי הכניסה אנחנו הרבה פעמים 50-50, זה לא בהכרח נשמר לאורך הדרך. אנחנו קוראים לזה תופעת ה-leaking pipe, בעצם משהו שקורה לנו לאורך הדברים. אני חושבת שהסיפור של 4 מתוך 5 הוא באמת יוצא דופן. אין שום יחידה בצהל שהיא כזו, בוודאי שלא יחידה טכנולוגית. אני למעשה חושבת שאין שום ארגון בצבא שהיום מחזיק את היקף המפקדות או המובילות או המנהיגות הכל כך משמעותי הזה. זה באמת יוצא דופן, ואנחנו רואים את זה גם בדרגים הנמוכים יותר. לא לעולם חוסן. כל הזמן צריך לעבוד בזה. זאת אומרת, הסיפור של לפתח מנהיגות, הסיפור של להגיע לבתי הספר, הסיפור של להנגיש טכנולוגיה ולייצר את מרקם החיים שמאפשר לשלב את השירות הצבאי עם בעצם הבית. דרך אגב, גם גברים רוצים לאפשר את השילוב הזה של חיים צבאיים עם הבית, וככל שהתרבות היחידתית מאפשרת ונתנת מקום לדברים האלה גם יחד, היא בעצם מאפשרת לגדול ולגדל את הדורות הבאים. מטבע הדברים, מלחמה זה אירוע אחר. לא כך תיארתי את השנה הראשונה בתפקיד שלי, שאוטוטו ככה מגיעה לסיומה.
זה ממש עכשיו, לא?
כן, בתחילת מאי זה ממש שנה בתפקיד. לא כך דמיינתי דברים אחרים לחלוטין, אבל זו המציאות כאמור. ואני רוצה להגיד שאפילו יותר מכמה שחשבתי, אני פשוט גאה לעמוד בראש היחידה הזו עם כאלה מפקדות שמובילות כמעט 7 חודשים בצורה מקצועית ונחושה ואנושית, שזה בעיניי לא פחות חשוב, ומערכתית, ויודעות לשתף פעולה כל כך יפה, אחת עם השנייה ועם השני, וגם למול צהל הגדול. אני חושבת שזה הסיפור הגדול שלנו, והרוח הזו והתרבות הזו, שיש מקום לכל אחת ואחד, לכל אחת ואחד, אני חושבת שזה משהו שעושה דברים מופלאים, ואני חושבת שזה חלק לא מבוטל, אולי אפילו משמעותי, בשורת ההישגים שפירטתי בתחילת דבריי.
תגידי, אנחנו ערב יום העצמאות. איך חוגגים יום העצמאות בזמן מלחמה? גם ברמת היחידה וגם ברמה האישית.
שאלה מורכבת. נגיד שיש גם את פסח, חג החירות, ולכולם בני חורין, וגם זו מורכבות נוראית, נוראית. אני חושבת שהעובדה שצהל קם מתוך אותה נקודה נוראית של השבעה באוקטובר, ומתארגן, ועובר לשלב של מספיגה והכלה והגנה לתמרון והתקפה, ועושה שורה של דברים בכל המרחבים במדינת ישראל, גם במרחב הפיזי וגם הלוגי וגם קיברנטי כמובן והספקטרלי, זאת עוצמה. ואני חושבת שהשנה נציין את העצמאות אולי בעוד יותר הערכה של איזה מחירים אנחנו משלמים על זה שאנחנו רוצים להיות בני חורין ועצמאים בארצנו, מחירים נוראים, ומנגד, עד כמה ניתן להעריך ולהוקיר את כל מי שנותן ועושה ותורם מעצמו בסדיר ובמילואים, וגם התעשיות עשו דברים מופלאים לאורך כל השבעה חודשים הללו, שגם על זה צריך להגיד תודה ולהוקיר תודה, וזה יהיה יום עצמאות מסוג אחר מטבע הדברים, עם הרבה מאוד זיכרון, הרבה מאוד עיסוק בנופלים החדשים שהצטרפו למעגל השכול, נפגעים, ולצד הדבר הזה הבנה שאין לנו ארץ אחרת, ואנחנו כאן כדי להישאר, כדי להיות בני חורין בארצנו, כדי לחיות כפי שאנחנו רוצים לחיות, ואני חושבת שזה יהיה הנס, תרתי משמע, שכל אחד יציב כשהוא תולה על ביתו את אותם דגלי יום העצמאות, בגאווה, בתחושת אחריות אדירה, ועם זיכרון שילווה אותנו לעוד שנים רבות קדימה, כדי שלא נשכח וזה לא ישוב על עצמו.
נראה לי שזה יהיה יותר קשה השנה לטשטש את המעבר אחד הזה בין, בין יום הזיכרון ליום העצמאות. הזדמנות, ככה אנחנו ממש לקראת סיום, להעביר מסר לחיילי קציני אנשי המילואים של יחידת לוטם, ובכלל המאזינים שלנו.
פשוט לחיילים ולאנשי המילואים, מה שנקרא סדיר ומילואים, בשתי מילים גאה בכם, ושמחה להוביל, זה כבר ארבע, וקצת יותר לאנשים, להגיד שבאמת אנשים רבים עושים לילות כימים וימים כלילות, מתוך תחושת אחריות ומחויבות למדינת ישראל, והבנה עמוקה של איך מחברים באמת בין טכנולוגיה לבין צורך מבצעי, ואתם עושים דברים מדהימים, ובאמת פשוט גאה בכם. ולמאזינים שלנו, להגיד שכוחנו באחדותנו, ואני חושבת שההירתמות האזרחית והצבאית למין השבעה באוקטובר, היא הדבר שצריך להוביל אותנו, להיות הלפיד לפני המחנה, או הנס, הדגל לפני המחנה, ולזכור שביחד אנחנו יודעים לעשות דברים מופלאים. טכנולוגיה היא, כמו שאמרתי, אומנות ביד היוצר, ואנחנו רוצים ליצור למען מדינת ישראל. אז פשוט באמת הערכה רבה לכל מי שעושה ותורם בסדיר, במילואים, במשק הישראלי, והסיפור הזה של עוד ועוד לשתף פעולה, לעבוד יחד, להתחבר למען המדינה, זה בעצם הדבר שאיתו ככה אני אסכם את מה שיש לי לומר לאנשים שמאזינים לנו.
תת אלוף יעל גרוסמן, מפקדת יחידת לוטם בצהל, תודה רבה.
תודה רבה יוסי.
נודה גם לצוות שלנו, תחקירן אילן זנדל, עריכת תוכן יותם ורשבסקי מרקין, הפקה דניאל גרובייס, צילום נטע לב טננבאום, טכנאי באולפן ליאם גל, ראש מחלקת גלץ עסקתים, אדר פרנקנטל. אני הייתי יוסי מלמד, תודה שוב יעל, עד כמה שניתן ואולי למרות הכל, אני רוצה לאחל לכולנו יום עצמאות שמח, אנחנו עם מיוחד ונהדר ומגיע לנו הטוב ביותר. נאחל לכולנו שהחטופים יחזרו לנו במהרה ונוכל לחזור לשגרת היום שלנו בישראל.
אמן ואמן, חג שמח לחזרתם של החטופים במהרה.
סיליקון ואדי, המדריך לאקוסיסטם הישראלי.